מה הוא חומש במדבר? הזכרנו כבר שבוע שעבר שהבניין היסודי של עם ישראל נלמד בשלושה חומשים. חומש בראשית הוא החומש של האבות, שהוא עוד הקדמה לעם ישראל, ושמות ויקרא הם נותנים לנו את הבניין היסודי של עם ישראל. כך הקדוש ברוך הוא בונה את התורה, נותן לנו את התורה, אלה החומשים. אז לכאורה, סיימנו, כן? וכך בסוף חומש ויקרא, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה על בני ישראל בהר סיני, זה הסיום. ועכשיו יש לנו חומש במדבר. בשם מה? אומר רבנו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, אנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע. והיו הדברים האלה, על לבבך, בשבתך, בביתך, ובלכתך ודרך. חורה פשוט. יהודי צריך לשמור כשרות. צריך לשמור כשרות רק בבית. פעם הייתי באחד הספרים, יהודי כתב, סיפר בדיחה בשם אחד הרבנים. מי ששומר כשרות רק בבית, הצלחות שלו יגיעו לגן עדן. אם אתה צריך לשמור כשרות, אז אתה צריך לשמור כשרות, בין אם אתה בבית, בין אם אתה לא בבית. מה ההבדל? למה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך? אלא שחיי האדם באמת מחולקים באופן יסודי בין שני מצבים. יש מצב נורמלי, שגרתי, יושבים בבית. יכול להיות בית במובן הרגיל, בית עם משפחה, מה שיש בבית, ויכול להיות בית גם במובנים נוספים. רבנו היה תמיד מזכיר שבית המדרש, הישיבה, נקראת בי רבנן, הבית של החכמים, של תלמידי הישיבה, של הלומדים. אז יש בית. מה היתרון בבית? בבית הדברים מסודרים. לא מדברים על זה, השאלה אם בן אדם הוא מאוד מסודר, והוא יודע בדיוק איפה כל דבר נמצא, או שהוא קצת פחות מסודר, והוא לא יודע בדיוק. אבל בבית הוא רוצה משהו, הוא יכול ללכת, למצוא, לסדר. ויש מצב שאדם הולך בדרך. הדרך לא מסודרת כמו הבית. הדרך לא מאורגנת כמו הבית. בדרך יש אפילו סכנות. יש הלכה, יהודי יוצא לדרך, צריך להגיד תפילת הדרך. היום אנשים אומרים לפעמים, בשביל מה להגיד תפילת הדרך? אני כל יום נוסע לתל אביב, זה דבר כבר רגיל, שגרתי. אתה חושב שזה שגרתי? ברגע שיצאת מהעיר, ואין לך מסביב את אותן המסגרות, אז אתה כבר נמצא במצב אחר. טוב, יש דרך כזאת ויש דרך אחרת, יש דרך שצריך להגיד תפילת הדרך, יש דרך שלא צריך להגיד תפילת הדרך. יש דברים שאתה צריך אחר כך לברך ברכת הגומל. אבל הדרך היא מחוץ לסדר הרגיל. וזה פותח פתח להרבה מאוד סכנות. אנחנו יודעים את זה הרבה פעמים, היום מדברים על מצב שהשנה עוד מעט תלמידים יוצאים לחופשה. אומרים, זהירות. מה הבעיה? מה, זה דבר לא טוב? טוב, רוצים שהתלמידים ילמדו. אולי יהיו תלמידים שבחופשה דווקא ילמדו דברי תורה. למה צריך זהירות מהחופשה? כי אין מסגרת. יצאת ממסגרת. יצאת ממסגרת, פתחת פתח להמון המון בעיות. וכך גם קרה לעם ישראל. עם ישראל יצא לדרך. הדרך מאוד מאוד חשובה. הם יוצאים ממצרים והולכים לירושלים. אז זו דרך מאוד חשובה, וזה ככה עם ישראל נבנה. והדרך הזאת, סך הכל, באופן מקורי, הייתה צריכה להיות דרך, אתם יודעים של כמה זמן? פחות. כתוב 11 יום. כך כתוב בתחילת חומש דברים. 11 יום מחורב דרך השעיר, זה כל הדרך. 11 יום זה לא דרך כזאת ארוכה, במיוחד בימים ההם, כן, לא עולים על מטוס ומגיעים ביום אחד לקצה השני של העולם. 11 יום. מה קרה ל-11 יום האלה? הפכו ל-40 שנה. למה? בגלל שזאת דרך. כי ברגע שאתה יוצא לדרך, יש בעיות. בעיות גשמיות ובעיות רוחניות. וזה מסובך. זה מה שאנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, בעוד שבועיים. אנחנו מגיעים לפרשת בעלותך, ועוד מעט אני אסביר למה זה דווקא קורה בפרשת בעלותך, אבל באמצע פרשת בעלותך יש התחלה של נסיעה. כתוב שם בפרק י' פסוק כ"ט, ויאמר משה לחובב בן רעואל המדייני חותן משה, נוסעים אנחנו. עכשיו אנחנו נוסעים. ואז יש פה הפסקה קטנה, והיא בנסוע הארון, כן? מיד אחרי זה מתחיל פרק י' א', והיא העם כמתעוננים רע באוזני השם. רק יצאו לדרך, לא כתוב שום דבר, לא כתוב הלכו מפה לפה. כתוב נוסעים, וכבר יש צלות, כבר יש בעיות. אז התורה מתייחסת לא רק למצב של בשבתך בביתך, אלא למצב שבלכתך בדרך. בדרך זה לא ככה שאדם יכול לחשוב, טוב, בבית הכל בסדר, ויש לי את עבודת השם, ואני אקום לתפילה, ואני אעשה כך, ואני אעשה כך. בדרך הכל עבוד. הפקר. לא. התורה מתייחסת לישיבה בבית, והתורה מתייחסת להליכה בדרך. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כשאנחנו מסודרים, והקדוש ברוך הוא נמצא איתנו גם כשאנחנו לא בתוך המציאות הרגילה של הסדר. התורה נותנת לנו הוראות והדרכות כשאנחנו יושבים בבית, והתורה מדריכה ומאירה לנו גם כשאנחנו בדרך. לכן נאמר, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. וחומש במדבר הוא החומש של הדרך. אנחנו הולכים דרך המדבר, המדבר זה באמת מקום לא פשוט. פסוק אומר, נחש, שרה ועקרב וצמאון אשר אין בו מים. זה מקום מסוכן. טוב, עם ישראל היו מוגנים. היו להם את ענני הכבוד, והיה להם את המן, והיו להם כל מיני דברים איתם בדרך. ואף על פי כן זו דרך. והדרך הזאת הסתבכה. ודרך הסיבוכים אנחנו לומדים איך חיים, ואיך מתנהגים, ואיך עובדים את הקדוש ברוך הוא בדרך. אז זה העניין המיוחד של חומש במדבר. למדנו עד סוף חומש ויקרא איך מתייחסים לתורה, איך בונים את עם ישראל על פי התורה, איך בונים את החיים של כל יהודי על פי התורה, מה זה עם ישראל ומהי תורה. למדנו, סיימנו חומש ויקרא, אלה המצוות. עכשיו צריך ללמוד את הדרך. אז יש חומש מיוחד, חומש במדבר, שהוא חומש הדרך. איך בונים את החומש הזה? אז שלב ראשון, עומדים לצאת לדרך, צריך לארגן את המחנה. כלומר, אדם שרוצה לצאת לדרך, לא מתחיל סתם, טוב, בוא, נלך. כן, היום יש כל מיני דברים, אתה אומרים לך, יצאת, שכחת משהו, אז תיכנס, יש לך בתחנת הדלק איזה חנות, ותקנה. טוב שיש חנות, אם החנות היא טובה, אם אתה יכול לקנות בה את מה שאתה צריך, אבל האמת היא, שלפני שאתה יוצא לדרך, אתה צריך להיות מוכן. צריך להכין מראש. צריך לחשוב מראש מה יקרה, ומה יכול לקרות, מה אתה צריך, ואיך אתה בונה את הדברים. אומרים שאחת המחלות החברתיות של עם ישראל, היום במדינת ישראל, היא שאנשים אומרים סמוך. מה הבעיה? צריך לעשות? נלך, נעשה, זה יהיה בסדר. זה לא טוב. על פי התורה, יהודי צריך לעגן את החיים שלו לפני היציאה. לחשוב מה הוא הולך לעשות לפני היציאה. לתכנן במה הוא יכול להסתכן ולהתכונן לזה לפני הנסיעה. עד כדי כך, יש באמת הדרכה מעשית לכל יחיד של אחד מגדולי ישראל, שאתה עומד לצאת למקום שיכול להיות שאתה תתקל בבעיות רוחניות. בדברים שיורידו אותך. אז לפני שאתה יוצא, תחשוב על זה ותתפלל. תבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנא עזור לי להתגבר על הבעיה הרוחנית המסוימת הזאת שאני יודע שאני אתקל בה. זה חלק מההכנה. אז עם ישראל עומד לצאת לדרך, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אמרתי שהדרך מתחילה באמצע בעלותך. לפני שמתחילים בדרך יש פה 2.5 פרשיות, זה הרבה. 2.5 פרשיות של הכנות לדרך. מסדרים את עם ישראל לקראת היציאה. קודם כל מפקד. כל מי שהיה בצבא יודע, הולכים לצאת, אז צריך לעשות, לסדר את החיילים, לעשות רשימה, לראות מי נמצא, מי לא נמצא. עושים מפקד? אז זה הדבר הראשון שאנחנו מגיעים אליו. בפרשת השבוע, במדבר, יש מפקד? בודקים מי נמצא? אחרי המפקד מסדרים את המחנה. כל אחד, איש על מקומו, איש על דגלו, כולם מסודרים. מסדרים את כל עם ישראל, מסדרים את הלוויים, את מחנה השכינה, המשכן. כשאנחנו בדרך, המשכן הולך איתנו. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. כשיושבים, אז המשכן פרוס, מסודר, בנוי. זה מצב נורמלי. ישיבה מסודרת. כשאנחנו הולכים, אז מקפלים את המשכן, אבל המשכן הולך יחד איתנו. אז זה הדבר הראשון שאנחנו עושים, זאת ההתחלה, פרשת במדבר, אחר כך נראה בהמשך, בפרשת נשוא, בעזרת השם שבוע הבא, אז מסדרים את עם ישראל לקראת היציאה לדרך. לא יוצאים לדרך לפני שהכל מסודר. עכשיו, הסדר הזה הוא דבר מאוד עקרוני. זה לא רק סדר, מישהו יחשוב, טוב, מישהו ילך לאיבוד, צריך לדעת איפה הוא נמצא, מי נמצא פה, מי נמצא שם. רבנו היה חוזר ומדגיש, הסדר הוא דבר מהותי. למה? כי עם ישראל הוא עם חי. אנחנו אומרים, עם ישראל חי, שרים עם ישראל חי. אדם יש לו גוף, הגוף הוא חי. כל עוד שהנשמה נמצאת בגוף, אז הגוף חי. תארו לעצמכם שבגוף החי הזה, אדם יחליט לעשות החלפות בתפקידים. יש לו, דוגמה פשוטה, יש לו יד ימין ויד שמאל. הוא רוצה להתחלף. מה שיעשה יד ימין, מה שעשתה יד ימין, תעשה יד שמאל. מה שעשתה יד שמאל, תעשה את יד ימין. זה טוב? יש ילדים, ספרים שיש ילדים שהיו, היום פחות עושים את זה, אבל יש ילדים שהם נולדו עם נטייה להשתמש ביד שמאל, והורים לא היו מרוצים מזה, והיו מנסים להגיל את הילד להשתמש דווקא ביד ימין, אפשר לסבך ילד ככה לכל החיים. למה? כי יד ימין היא יד ימין, ויד שמאל היא יד שמאל, ואתה לא יכול לעשות החלפות. זה לא עובד. דבר חי, לא מחליפים תפקידים. קל וחומר. כן, לו יתואר, יגידו לבן אדם, תחליף את היד ברגל. זה נשמע מגוחך. אי אפשר להחליף יד ברגל. היד בנויה בצורה כזאת. נמצאת במקום מסוים, הרגל במקום אחר. זה לא עובד, אי אפשר להחליף. כך עם ישראל, כל חלק ממנו יש לו תפקיד מסוים. כל שבט יש לו אופי אחר. כן? מה שכתוב פה, שעם ישראל מסודרים במחנות, איש על דגלו ואותות לבית אבותם, אומרים חז"ל, יעקב אבינו עוד קבע את הסדר הזה. יעקב אבינו, כשהוא ציווה את הבנים שלו שיקברו אותו בארץ ישראל, סידר את סדרי ההלוויה. יש יהודים צדיקים שאומרים מראש, משאירים צוואה, הלוויה, תעשו לי כך וכך. Okay. אז יעקב אבינו סידר את סדרי ההלוויה מראש. בין השאר, הוא אמר לבנים שלו, כשאתם נושאים את הארון שלי, תיסו אותו לפי הסדר הזה. מה זה הסדר הזה? בצד אחד יהודה, יששכר וזבולון. בצד שני ראובן, שמעון וגד. מוכר? זה בדיוק הסדר בפרשה. יעקב אבינו הכיר את האופי של כל שבט ושבט, הוא הרי ברך אותם על פי האופי שלהם, כל שבט עם הברכה המיוחדת שלו, ועל פי אותו סדר, הקדוש ברוך הוא מצווה עכשיו למשה רבנו, כל שבט מסודר במקום הנכון שלו. וכשהם חונים, זה חונה מצפון, וזה חונה מדרום, זה חונה ממזרח, זה חונה ממערב, אלה נמצאים עם אלה, אלה נמצאים פה, הכל מסודר בסדר עקרוני. לא מחליפים מקומות. להחליף מקומות זה מסוכן. אפשר לסבך דברים. יש אפילו בבית המקדש, שזה המקום הכי מסודר, הכי עקרוני, אומרים חז"ל, יש בתוך אותו שבט, שבט לוי, יש שני תפקידים. יש בשבט לוי תפקיד ידוע, הלוויים היו מזמרים, משוררים. יש בשבט לוי כאלה שעומדים לשיר. טוב, ומה קורה אם אין לו קול יפה? יש עוד תפקידים. יש בשבט לוי תפקיד להיות אחראי על השער. בצבא קוראים לזה שין גימל, אבל בבית המקדש זה מאוד מכובד. מי שאחראי לעמוד ליד השער, לפתוח את השער, לסגור את השער, יש לוויים שהם שוערים. מסופר בגמרא, בא לוי לעזור לחבר שלו לסגור את השער. עצר אותו, רגע. מה קרה? אני לא יכול לעזור לך? לא, 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 חס וחלילה. אתה שר, אתה משורר. אם אתה תנסה לעזור לי עם השער, אתה חייב עונש מוות. עד כדי כך. כך ההלכה. אסור להחליף תפקידים. וכמו להחליף יד ימין ביד שמאל, אתה לא יודע מה אתה מסבך. כל אחד עם התפקיד הייחודי שלו. כך הדברים מסודרים. יש סדר עקרוני. יש סדר רוחני, יש סדר אלוקי. הסדרים האלה הם לא סתם. ועם ישראל צריך להיות מסודר בסדר הנכון כדי שיהיה מסוגל לצאת למדבר. אז יש גם סדר, ויש סדר מיוחד של הלוויים. זה נושא מיוחד, בעזרת השם נזכיר אותו בסוף השיעור, זה שייך לשבועות. אנחנו השנה זוכים, יש לנו ביחד שבת ושבת במדבר ושבועות, אבל אנחנו נזכיר את העניין הזה אחר כך. אז למדנו את העניין של במדבר, של ההליכה לדרך. הוספנו על זה שבהכנה להליכה לדרך יש עניין פה מאוד עקרוני של סדר. ויש לנו פה עוד דברים שמופיעים בפרשה. קודם כל, המעבר מהסדר של כל עם ישראל לסדר של הלוויים. כפי שנלמד בהמשך, כתוב שהלוויים לא נספרים ביחד עם עם ישראל. למה לא? כי זה משהו אחר. כן? להם יש מקום מסביב למשכן. הם שונים. כפי שאמרנו, אסור להחליף את הסדר. אבל יש פה דבר מעניין, נקודה חשובה, שרבנו, הרב צבי יהודה זצ"ל, תמיד היה מדגיש אותו. שימו לב ללשון. כתוב בפסוק ג', ישר בהתחלת הפרשה, את מי סופרים, שאו את ראש כל הדת בני ישראל, מי סופרים מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא בישראל. מה פירוש כל יוצאי צבא בישראל? כפשוטו. שיהיה בצבא. מה? למה צריך צבא? צריך צבא להילחם. הקדוש ברוך הוא יודע, הולכים למדבר, קודם כל במדבר יש סכנות. עמלק, תוקף, אחר כך יגיעו לארץ ישראל. יש מצווה לכבוש את ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא יודע, יש שם שבעה עמי כנען. צריך כבר עכשיו להתחיל להכין את הצבא. רבנו היה מזכיר, יש ביטוי של החפץ חיים. חפץ חיים היה מיוחד מאוד. תמיד חשב על מה שעם ישראל צריך. בזמנו, מדינת פולין קיבלה עצמאות. היהודים ישבו בפולין הרבה שנים, הרבה דורות, רק שהיו תקופות ארוכות קודם שפולין הייתה תחת שלטון של רוסיה. לא הייתה עצמאית. ורוסיה, ברוסיה הייתה בעיה גדולה מאוד עם הצבא. ניסו לכפות על היהודים להתגייס לצבא, ובתוך הצבא היו מנסים לגרום להם להמיר את דתם, ועשו להם צרות מאוד גדולות. יהודי לא רצה להיות בצבא הרוסי. כמה שהיה אפשר, היו מתחמקים מזה. עד כדי כך שהיו מתחמקים מזה, שלפעמים יהודי היה חותך לעצמו אצבע, כדי לא להיות בצבא. היה נחשב פיקוח נפש להיות בצבא הרוסי. יהיו רגילים, עושים את הכל כדי לברוח. אחד הסבים שלי, סבא רבא שלי, ברח לאמריקה בגלל שהוא רצה לצאת מהצבא הרוסי. היה מסוכן. ואז סיפרו לרב צבי יהודה, אנשים שהיו, למדו אצל החפץ חיים. הגיעה מדינת פולין לעצמאות, ומדינת פולין רצתה גם צבא. אז הם החליטו שצריך להכין את האזרחים, להעביר אותם אימון לצבא. אז פתאום בחור ישיבה מקבל צו ל... לא יודע לכמה זמן, לאימונים, לצבא הפולני. אז בא בחור לחפץ חיים, מה עושים? צריך להתחמק, לא? הם רגילים מהצבא הרוסי. אז החפץ חיים אמר להם, לא, תראו, זה לא הצבא הרוסי פה. הם לא יעשו לכם דברים כאלה כמו שעשו בצבא הרוסי, עושים קצת אימוני צבא. אבל מה, גם אימוני צבא, בקבל, ביטול תורה, קבל על הזמן. אז אמר להם החפץ חיים, אתם לא מבינים? עוד מעט יבוא המשיח. יקימו מדינה. צריך צבא. אז מתי תספיקו להתאמן? הנה, עכשיו נותנים לכם אפשרות לקורס אימונים קצר בצבא הפולני. תלכו, תתאמנו, תוכלו להיות מוכנים לצבא במדינת ישראל. מדינה צריכה צבא. רצי יודע אומר, זה הישבות, השכל הישר של החפץ חיים, שהוא מבין שמדינה צריכה צבא. יש כאלה שלא הבינו את זה. אי אפשר לבוא למדינה ולהגיד, טוב, אנחנו סומכים על הנס, הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. אם נהיה צדיקים, לא צריך להילחם. מה, בימי יהושע לא היו צדיקים? בימי משה רבנו לא היו צדיקים? ודאי שהיו צדיקים עוד יותר גדולים. אבל היו צריכים להילחם. אז החפץ חיים מבין באופן פשוט, בשכל הישר שלו, מקימים מדינה צריך צבא, אז הוא אמר לבחורי ישיבה, ורוצה לשמע את זה, אני חושב, לפחות משני יהודים שהיו אצל החפץ חיים. הוא אמר להם, תלכו, תתגייסו, מה הבעיה? תעשו את האמון הזה, תהיו מוכנים למדינת ישראל. אז זה כל יוצאי צבא בישראל. אחר כך אנחנו מוצאים דבר מעניין. בהמשך הפרשה, הרי אמרנו שהלוויים סופרים אותם בנפרד, בפני עצמם. אבל גם אצל הלוויים כתוב הביטוי הזה צבא. סליחה, רק לרגע. יש בלוויים הביטוי, עוד רגע, אני אמצא את זה. הנה, לדוגמה, בפרק ד', פסוק ג', מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, את הלוויים סופרים בכלל בגילאים אחרים, כל בא לצבא, מה זה פה צבא? ממשיך הפסוק, לעשות מלאכה באוהל מועד. אבל זה לא צבא של מלחמה. בתחילת הפרשה הצבא הוא כפשוטו, כמו שאנחנו קוראים היום צבא, כי צריך להילחם. ופה אצל הלוויים כתוב מפורש, כל בא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. צבא פה זה צבא של קודש, זה צבא של עבודת המשכן, זה צבא של עובדי השם. מעניין מאוד. אותו ביטוי על שני דברים שונים. אומר רבנו, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, זה לא מקרה. זה לא סתם לא מצאו מילה אחרת בתורה. לקדוש ברוך הוא יש את כל המילים שהוא רוצה. אלא צריך להבין שהצבא של המלחמתיות בעם ישראל, אנחנו צריכים להילחם, וזה חשוב מאוד, וזה דבר מאוד יסודי, מצווה הכי גדולה שיש לנו לכבוש את ארץ ישראל. אבל כל זה בא מאיפה? מהצבא של המשכן. כל זה בא מתוך הקודש. כל זה בא מתוך התורה, מתוך עבודת השם. ההצלחה של הצבא באה מתוך הלוויים, מתוך הקדושה, מתוך הפנים, מתוך המשכן. זה לא רק לא סתירה, זה תגיד, לא, יש שני צבאות, בעיה, אתה רוצה לפה או שאתה רוצה לפה? לא, זה לא רק לא סתירה. אומר רבנו, זה המשך אלוקי אחד. עם ישראל צריך לעבור דרך המשכן, אז יש גיוס. גיוס למה? לעבודת המשכן. סליחה, אמרתי לעבור דרך המשכן. לעבור דרך המדבר, צריך את המשכן, יש גיוס למשכן. מהצבא הראשון שלנו, הוא אומר, הוא הצבא של עבודת הקודש. אפילו יהושע, שהוא היה המצביא, הוא היה המנהיג, כשכבשו את ארץ ישראל, מאיפה בא יהושע? כתוב יהושע לא ימיש מתוך האוהל. הוא ישב כל היום ולמד אצל משה רבנו. ישב כל היום באוהל מועד. אחרי שנים, 40 שנה, שהוא ישב במדבר באוהל מועד, הוא יצא וכבש את ארץ ישראל. זה דווקא מה שנתן לו את הכוח. זה השורש של הצבא המלחמתי. לא לנתק בין שני הדברים. צריך לדעת את זה. צריך להכיר את הערך של החיילים. וצריך, אומר רבנו, להכיר מתוך שלמות האמונה שהצבא הראשון שלנו הוא צבא של ישיבה, של לומדי תורה, של משכן, של השראת שכינה. ודווקא מתוך הצבא הקדושתי, הפנימי, היסודי של עם ישראל, מזה יש ערך לגיוס הגדול של כל הצבא למלחמה. עד כדי כך, הוא אומר, יש ביטוי מפורסם של חז"ל, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, נכון? מה זה אומר? אתה רואה את כל העולם, את כל המגוון, את כל היצירה, מאיפה זה בא? זה בא מהתורה, מהרוחניות. כך, הקדוש ברוך הוא הסתכל באוהל מועד, בלוויים, בצבא של הקודש, ומזה הוא נתן ערך של הצבא בעם ישראל. ומאוד חשוב להבין את הדברים האלה. שאנשים שלא מבינים את הערך של הקודש ומנסים לבנות את הערך המעשי בניגוד לזה, מנסים לבנות את הערך המעשי ומתעלמים מהערך של הקודש, אז זה מסבך את הערך המעשי של החיים. הערך המעשי הולך ונחלש. חייבים את ערך הקודש כדי שהערך המעשי יהיה באמת בנוי בצורה הנכונה. עיקרון מובן? יפה. רבנו היה חוזר על העיקרון הזה הרבה מאוד, כי את השיחות האלו נתן בעיקר לבחורי ישיבה. ובישיבת מרכז הרב, הרב ציודה אפילו לא הסכים, הציעו לו. היה מספר שהציעו לו שישיבת מרכז הרב תהיה ישיבת הסדר. הוא לא הסכים. הוא רצה שהבחורים יעשו גם שירות צבאי. הוא אומר, אני לא מוכן למסגרת שקופה שכך וכך שנים לומדים וכך וכך שנים עושים צבא. וכל בחור יצא לצבא כשיגיע הזמן הנכון בשבילו. צריך לפתח תלמידי חכמים בעם ישראל, צריך ללמוד תורה בצורה הכי טובה, ללמוד תורה בלי מגבלה שיודעים שעוד שנה וחצי יוצאים לצבא. אחר כך, היו תלמידי חכמים, היה תלמיד חכם אחד, שלמד בישיבה מגיל צעיר, למד מגיל 16, למד בישיבה 10 שנים, אחר כך הוא הלך והתגייס. רב ציודה אמר, יפה מאוד, כל הכבוד. טוב מאוד. צריכים לעשות את הדברים בצורה טובה ואמיתית, ורבנו לא פחד מזה, כן? הוא מאוד כמובן תמך בצבא, ושיבח את הצבא. אמר שהצבא היא מצווה גדולה והיא קודש והכל טוב ויפה וחיובי, ואף על פי כן הוא לא פחד להגיד לבחורים בישיבה, אתם עכשיו צריכים להישאר בישיבה ולא להתגייס. אחר כך תתגייסו. מקווה שתלמדו עוד כמה שנים. הבחורים רצו להתגייס. רצו לפעמים, היה צריך להחזיק בחור, היה יהודי, תלמיד חכם, שכל שנה היה בא לרב צבי יהודה הביתה ואומר לו, הרב, אני השנה רוצה להתגייס. זה אומר לו, חכה עוד שנה. כך הוא היה מדריך הלכה למעשה, כי הוא הכיר את הערך של הצבא, והוא הכיר את הערך של הקודש, והוא ידע כמה צריך בשביל הצבא את הקודש, כמה צריך בשביל כל עם ישראל את הקודש, כמה צריך את התלמידי חכמים האלה. אז זה לא חס וחלילה שזה סותר, זה לא שמצוות הצבא לא קיימת, מצוות הצבא גם קיימת, חלה על כל אחד ואחד. אבל עם ישראל צריך שהיהודי הזה עכשיו יחכה עם המצווה של הצבא, ימתין קצת, כמה שנים, כדי שיהיו תלמידי חכמים בעם ישראל, כדי שהצבא בעצמו יצליח. חשוב מאוד להבין את הדבר הזה. זה החשיבות הגדולה של לימוד תורה. לימוד תורה הוא דבר כזה חשוב. רבנו הכניס פה לשיחה, לפרשה, ביטוי מיוחד על לימוד תורה. הפרשה מדברת על מספרים. סופרים את עם ישראל. שעוד מספר ועוד מספר. טוב. אבל יש מספרים, אומר רבנו, ויש מעל המספרים. כתוב בהפטרה, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יספר מרוב. יש מה שאפשר לספור ויש מה שאי אפשר לספור. זה היה מביא בקשר לזה מאמר חז"ל. אומרים חז"ל, אינו דומה מי ששונה פרקו, מי שחוזר על לימודו 100 פעמים, לשונה פרקו 100 פעמים ו1. ומה זה אינו דומה? חז"ל מביאים על זה פסוק. ושבתם וראיתם בין עובד האלוקים לאשר לו עבדו. מה זה אשר לא עבדו? אשר לא עבדו זה לא מי שבשך, חס וחלילה. אלא אשר לא עבדו זה מי שרק חזר 100 פעמים. מה זה? מי שחוזר 100 פעמים הוא צדיק גדול מאוד. אלא שרבינו הזכיר כך. אדם לומד תורה. לומד תורה. הוא רוצה גם לזכור את מה שהוא לומד. הוא רוצה להבין יותר הכי טוב את מה שהוא לומד. אז צריך לחזור. פעם אחת שלומדים, לא מבינים עדיין מספיק. צריך לחזור עוד פעם. פעם אחת שלומדים, לא זוכרים מספיק, צריך לחזור עוד פעם. כמה פעמים זוכרים? אז אצל חז"ל מצאנו שמספרים, יש מספרים שהם דווקא. כמו שבמצוות יש, כן? אדם עושה 6 ימים, יום שביעי של שבת, אי אפשר לעשות יום שמיני שבת. יום שמיני מלאים בברית מילה, אי אפשר לעשות ביום התשיעי. יש מספרים שהם דווקא. ויש מספרים של חז"ל שהם דוגמה. מביא הרב צבי יהודה, שיש דוגמה בחז"ל של תלמיד חכם שהיה חוזר 40 פעמים. אז אחרי שהוא היה חוזר 40 פעמים, הכל היה מובן וברור, לא צריך יותר. ויש מי שכתוב שהוא היה תלמיד חלש, והוא לא הבין טוב, והוא היה צריך לחזור 400 פעמים. זה אומר, אם ניקח 40, ניקח דוגמה את ה-40 כתלמיד כישרוני, ואת ה-400 פעמים כתלמיד חלש, אז באמצע נגיד 100 פעמים. 100 פעמים זה משהו בינוני. אז יהודי הזה למד תורה, וחזר. עוד פעם, עוד פעם, 100 פעמים הוא חזר. אחרי 100 פעמים הוא אומר, עכשיו הכל מובן. אחרי 100 פעמים הוא אומר, עכשיו אני זוכר. אני לא צריך עוד פעמים. טוב, אז לכאורה, מה הוא צריך לעשות? סוגיה הבאה. הדבר הבא, כבר עשית את כל מה שאתה יכול לעשות. אם תחזור עוד פעם, זה לא יוסיף לך. עכשיו, על זה באים חז"ל ואומרים, מי שבמצב כזה חוזר עוד פעם, 100 פעמים ואחת, הוא באמת עובד אלוקים. למה? בשם מה הוא חוזר? הוא לא חוזר כדי לזכור יותר טוב, הוא כבר חזר מספיק. הוא לא חוזר כדי להבין יותר טוב, הוא כבר למד מספיק. הוא חוזר כי הוא אוהב את התורה, כי התורה היא חלק ממנו. כי הוא דבק בתורה, הוא שייך לתורה. לכן הוא נקרא עובד אלוקים. הוא עכשיו לומד לא בגלל שחסר לו בידע. הוא לא לומד כי הוא אומר, בוא תגיד לי מה לעשות, ואז אני אוכל לקיים. הוא לומד כי זו תורת השם, והוא כל כך שייך לתורת השם. זה חיים שלו, כי הם חיינו ואורך ימינו. שהוא לא רוצה להפסיק. מסופר לגאון מווילנה שכשמישהו היה בא ומבקש להתקבל אצלו בתור תלמיד, הוא היה בוחן אותו. איך הוא היה בוחן אותו? הוא היה לומד איתו משהו וחוזר. ועוד פעם חוזר. ועוד פעם חוזר. ועוד פעם חוזר. אם התלמיד היה אומר, די הרב, חזרנו מספיק, סימן שהוא לא תלמיד בשביל הגאון מווילנה. אין מספיק בתורה. כל הזמן רוצים ללמוד עוד ועוד ועוד. לא עוד כמות, כי עוד כמות בסדר, תשמע משהו חדש. לא, התורה עצמה היא דבר יותר יקר, יותר חשוב מכל דבר אחר. טוב, לפעמים צריך להפסיק, כי צריך לעשות עוד דברים. צריך לצאת לצבא, צריך לצאת לצבא. אז אדם יפסיק איזה זמן בלימוד ויצא לצבא. אבל מאיפה זה בא? זה בא מתוך התורה. כן? זה כבר קשור כמובן לחג השבועות, לערך של התורה. ויש יותר מזה. אנחנו אמרנו שנתייחס לעניין של הלוויים. קורה פה דבר מאוד מעניין. כתוב אצלנו בפרשה שמשה רבנו הרי ספר את כל עם ישראל. כן? הוא לוקח את הנשיאים, והוא סופר. בסוף הספירה כתוב, היו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצאי צבא בישראל, 600,000 ו-3,550, והלוויים למטה אבותם לא הותפקדו בתוכם. משה רבנו לא ספר את הלוויים, לא כתוב למה. כתוב שלא, עובדה, לא ספרו, נכון? מי שמסתכל בפנים זה פסוק ממזיין. תסתכלו, זה יהיה מאוד מעניין. סיום כל הספירה, הלוויים לא ספרו אותם. מה כתוב בפסוק אחרי זה? וידבר השם אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לצוות? הרי משה כבר עשה את זה. יש בחז"ל ביטוי מעניין. שלושה דברים עשה משה רבנו, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. כלומר, משה רבנו הוא במדרגה כזאת, הרי משה רבנו הוא מי שקיבל את התורה בשביל כל עם ישראל. אצל כל עם ישראל התורה היא חלק, לא רק חלק, התורה היא הטבע שלנו, היא המהות שלנו, היא החיים שלנו. זה נכון לגבי כולם, כולנו. חיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו מברכים על התורה, מי שעולה לתורה אחרי העלייה, בסוף העלייה. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בנו, נטע בתוכנו. נטייה היא דבר שצומחת. אבל לא אצל כל יהודי כמובן, זה מגיע לגילוי שלם, שמה שהוא יגיד זה תורה. היהודי הזה יש עוד צדדים, יש גוף, יש כל מיני דחפים ויצרים, יכול להיות שמה שהוא יגיד לא בא מהתורה. משה רבנו מסוגל להגיע לרמה כזאת, שהוא יגיד דבר, וזה תורה. הוא יעשה דבר, וזה תורה. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתה אמרת את זה בלי לדעת שאני אגיד. אבל זה מה שאני רציתי מראש. זה נקרא הקדוש ברוך הוא מסכים על ידו. פה זה בולט מאוד. משה רבנו לא סופר את הלוויים. לא כתוב אפילו למה הוא לא ספר אותם. הוא הבין שלא צריך לספור את הלוויים. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, וידבר השם אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד. משה כבר עשה את זה. אז זה ציווי אלוקי. משה לבד, באופן טבעי, טבעי, כן, הוא חשב הרבה, הבין הרבה, העמיק הרבה, הוא חי את התורה בשכלו, בנפשו, בכל החיים שלו. אז מה שהוא עושה מתברר שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. אפילו שהוא לא ידע את זה, הוא לא שמע את זה. הוא הבין את זה לבד. זה דבר ששייך מאוד מאוד לחג השבועות. שאנחנו נבין מה זה קבלת התורה. אומר רבנו, קבלת התורה בשבועות, זה לא מציאות שאנחנו באים ואומרים, טוב, בואו ננסה, נעשה את זה. תעשה, לא תעשה, תלוי בך. לא, התורה לא תלויה בך. זה מה שנקרא כפיית הכגיגית. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם תקבלו את התורה טוב, אם לא, לא, אתם לא יוצאים מפה חיים. מה זה? הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה כאלה מסכנים וזה, הכרחת אותנו. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו שזה אתם. אין לכם חיים אחרים. מה קורה לבחירה החופשית? בחירה חופשית, אנשים הרבה פעמים לא מבינים. בחירה חופשית היא דבר מוגבל. למה היא דבר מוגבל? אנשים חושבים, מה זה בחירה חופשית? אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה. כן, אתה יכול עכשיו לקום ולעוף באוויר? אתה לא יכול. אתה יכול להיות סוס? ודאי שאני לא יכול להיות סוס, אני בן אדם. אז איפה הבחירה החופשית? יותר מזה, אתה נולדת בן אדם, אתה לא רק נולדת בן אדם, נולדת להורים מסוימים, בזמן מסוים, עם גוף מסוים. אני רוצה להיות בגובה 2 מטר. רציתי אולי להיות שחקן כדורסל, אני יודע מה. אתה לא יכול. למה לא? כי לא נולדת ככה. יש לך בחירה חופשית? אין לך בחירה חופשית. מישהו אחר רוצה להיות נמוך. לא ילך לו. קל וחומר, בן אדם לא יכול להיות סוס, הוא לא יכול להיות חתול, אפילו תניגול הוא לא יכול להיות. כן, יש את הסיפור המפורסם על בן המלך שחשב שהוא תניגול. אתם יודעים מה קרה לבן המלך הזה? לא תמיד, לא מספרים את כל הפרטים של הסיפור, הם מספרים שנכנס מתחת לשולחן וליקט שם פירורים. אתם יודעים כמה מכות הוא חטף? לא מאבא שלו, מהשולחן. כל פעם שואבים את הראש, בום! כמה שפשופים היו לו, מי פה היה בצבא והיה צריך לזחול? כמה שפשופים הוא קיבל שם מתחת לשולחן, בברכיים ובידיים? בן אדם לא בנוי להיות מתחת לשולחן. לא יודע לגם, הוא בטח היה רעב אם הוא אכל רק פירורים מתחת לשולחן. מה אני אומר? שכשבן אדם מנסה לעשות בניגוד לטבע שלו, הוא אומר, יש לי בחירה חופשית, אני רוצה להיות תניגול. הוא סובל הרבה מאוד, כי הוא בניגוד לטבע, זה לא הוא, זה לא אמת. זה ראינו שבוע שעבר בפרשת בחוקותיי, מה קורה כשעם ישראל מנסה לפעול בניגוד לטבע. אם בחוקותיי תלכו, הכל טוב, יפה ונחמד, כל כך מוצלח, כל כך הדברים טובים. ואם לא, אוי ובואי, איזה פסוקים יש שם, כל הדברים הלא טובים שקורים לנו. למה? זה לא עונש מבחוץ, אלא שהתורה היא אנחנו. התורה היא המציאות שלנו. התורה היא הטבע שלנו. ולכן אם אנחנו מנסים לעשות בניגוד לטבע, אנחנו לא יוצאים מזה. לא יוצאים מזה טוב, לא יוצאים מזה בחיים. זה מה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא. תקבלו את התורה, ואם לא, אתם לא יכולים לצאת, אתם לא יכולים לחיות, אתם לא יכולים להמשיך. התורה לא תלויה בבחירה החופשית. אנחנו נוצרנו עם נשמות כאלה, עם ישראל נוצר כתורה. ישראל ואורייתא חד הוא. זה דבר אחד, זה לא שני דברים. זה לא ישראל צריכים להחליט לקבל את התורה, אלא ישראל עם תורה. אז כשזה בא, מגיע השעה שהנה, אתם תקבלו את התורה במילים, באותיות. תגידו, אתם לא רוצים? אתם לא רוצים, אתם לא תחיו. זה לא תלוי בבחירה החופשית. כן? מגיע התינוק לשלב כזה שצריך להניע לו נעליים והוא יתחיל ללכת. הוא יגיד, לא, אני לא רוצה ללכת, אני מעדיף לזחול. וגיל כזה הוא קצת קטן, הוא לא מסוגל להגיד את זה, אבל לו יתורה שהוא היה אומר, אני לא רוצה ללכת. מה היה קורה? הייתה בעיה גדולה, הוא לא יכול לחיות ככה בזחילה. עם ישראל לא יכול לחיות בלי תורה. זה מה שקורה במעמד הסינא. זה לא שאנחנו קיבלנו איזה משהו מבחור שהקדוש ברוך הוא הנחית עלינו. אלא במעמד הסיני אנחנו קיבלנו את עצמנו. קיבלנו את הנשמה שלנו. קיבלנו את הטבע שלנו. זה לא תלוי בבחירה חופשית. אין בחירה חופשית אם להיות יהודי או לא להיות יהודי. אומרים חז"ל, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא יכול לעשות את הכל בניגוד, נכון? הוא יעשה את הכל בניגוד, הוא יחטוף מכות על ימין ועל שמאל. הוא נשאר תמיד ישראל. לא משנה כמה שהוא יצעק שהוא לא רוצה. זאת הלכה, וזאת מציאות, זאת הנשמה שלו, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת בחג השבועות. חג השבועות צריך לבוא וגם להגיד כמה זה נחמד וכמה זה טוב וכמה זה נעים באמת. על שמנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אחר כך באים עם ישראל ומתעלים מתוך זה. אומרים נעשה ונשמע. מגיעים לבגרות הרוחנית. אם ילד נהיה בוגר, אז אנחנו הנחתנו עליו משהו? לא, הוא נהיה הוא. הוא גדל, סוף סוף הוא בוגר. בחג השבועות אנחנו מביאים ביקורים. מה פירוש ביקורים? יש פסח הוא חג האביב. באביב פירוש הדבר אתה מתחיל לראות את הצמיחה, את הפרחים, את העלים, לפעמים את התחלות הפירות. פירות עוד לא מוכנים. בשבועות מביאים ביקורים כי יש כבר פירות מוכנים. זה בגרות. כמו שיש בגרות בטבע, הפירות שמופיעים, ככה יש בגרות רוחנית, נפשית, אישיותית. בחג השבועות אנחנו מגיעים לבגרות. עם ישראל מגיע למצב שהנה, התורה שחיכתה לו כל הדורות, כל השנים, ואנחנו חיכינו לה, כן, מפסח, עם ישראל ידעו שהם צריכים לקבל את התורה, ספרו את ספירת עומר יום אחרי יום. עם ישראל מגיע לבגרות. הנה, עכשיו התורה אצלנו. עכשיו התורה מתגלית אצלנו. עכשיו הטבע הנשמתי שלנו יכול להתגלות. אנחנו עכשיו במצב של בגרות. לפני כן, טוב, ילדים, כן, אנחנו יודעים, ילדים, צריך להגיל אותם למצוות, אבל הם לא ממש חייבים. לא כל דבר הם יכולים לקיים בשלמות. עכשיו סוף סוף מגיע במצווה, זהו, הילד יכול לעשות כל דבר, כל הלכה שמבוגד צריך לעשות. אז ככה עם ישראל במעמד הר סיני הוא בוגר. הוא יכול לעשות את הכל. זה זכות גדולה, זה שמחה גדולה. אז בשמחה הזאת אנחנו צריכים לשמוח בזמן מתן תורתנו. כן, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, אנחנו מקבלים את התורה, אנחנו נהיים כאלה שהתורה מופיעה אצלנו. לכן זה גם חג הביקורים, חג הבגרות. ממילא חג השבועות הוא חג מאוד מאוד חשוב, מאוד אמיתי. יש מנהג של הרב קוק זצ"ל, שרבנו היה ממשיך אותו, שלומדים בליל שבועות ספר המצוות. למה ספר המצוות? כדי ללמוד את כל מצוות התורה. הנה, מה עושה הרמה בספר המצוות? אומר, יש תרי"ג מצוות, בואו אני אלמד אתכם את כל תרי"ג מצוות. אז היו לומדים ספר המצוות בליל שמחת תורה. זה חלק מהחג, ללמוד תורה. מה? בליל שבועות, סליחה, אמרתי בליל שמחת תורה. שמחת התורה בשבועות, הם הולכים ביחד. תודה. אז זה נקרא שהתורה מתגלה דרך הנשמה שלנו. התורה היא הטבע שלנו, היא האמת שלנו, היא החיים שלנו. לא איזשהו דבר מבחוץ, אלא דבר מבפנים. לא דבר שהוא רק תלוי בבחירה חופשית, אלא הטבע שלנו, שאנחנו לא בחרנו, אנחנו נוצרנו כך, ועל גבי זה אנחנו מפעילים את הבחירה החופשית כדי לגלות ולחיות ולפעול ולשמוח בכל מה שאנחנו קיבלנו, ברוך השם. אז זה מתקשר באופן ישיר באמת לפרשת במדבר. הבאתי שני דברים שרבנו שקשורים לעניין הזה של התורה, גם הביטוי של המספר שמי שלומד שונה פרקו 100 פעמים, שזה מובא בדרך אגב, אבל יותר מזה בביטוי של משה רבנו שהוא השיא של עם ישראל, שאצלו התורה כל כך חיה בנשמתו, שמה שהוא עושה בלי ציווי אלוקי מתברר למפרע שזה הציווי האלוקי. משה רבנו חי את התורה. אז כך באמת כל עם ישראל בשלמותם חיים את התורה. זה המדרגה השלמה של עם ישראל. אנחנו צריכים לעבוד כדי להגיע לזה, לזכות, להתעלות, להתרומם וללמוד דברי תורה, כפי שאנחנו מקבלים בחג השבועות, כפי שאנחנו לומדים בכל שבת ושבת. תודה רבה, עד כאן להיום.